נעצרנו בפרק ב'. פרק ב', תודה רבה, תסכים לצפות. פרק ב', המהר"ל, מה שראינו בחצי הראשון של הפרק, הוא הלך ועצים קושייה. קשה למהר"ל להבין, מה זה קשה לו להבין? הוא רוצה שאנחנו נתבונן ונסיק שזה שיש בעם ישראל יצר הרע זה דבר שהוא תמוע מאוד. אנחנו כל כך רגילים שיצר הרע הוא חלק מהחיים שלנו. כן? אדם יש בחירה חופשית, בין טוב לרע, זה חלק מהצורה של האדם. כל אדם בעולם, ביוחד בעם ישראל, כל עבודת היצר, כל מסיעת ישרים בנוי על זה, המון ספרי חז"ל. איך הם מתבודדים, מתמודדים, יצר הרע. אבל המהר"ל חוזר ומקשה מתוך מאמרי חז"ל ומתוך פסוקים, מה פתאום שבעם ישראל יהיה יצר הרע? כן? אז שני דברים הוא מרוויח בדבר הזה. דבר ראשון, הרי בסופו של דבר יש יצר הרע, וזה שהוא כל הזמן חוזר ומקשה, מה הקשר, מה הקשר, מה פתאום שיהיה יצר רע בעם ישראל, אז אנחנו מרוויחים מזה תובנה ראשונה, שנכון, יש יצר בעם ישראל, אבל הוא לא חלק מעם ישראל. הוא לא חלק עצמותי בפנים האישיות שלנו, אלא הוא איזשהו כוח משמעותי מאוד, חזק מאוד, מרכזי, דומיננטי, חוץ עלינו, מלווה אותנו. חז"ל אומרים, פגע בך מנוול זה, פגע זה אומר, פגש אותך בהפתעה. כן? וכל הזמן מלווה אותנו, אבל הוא לא אנחנו. זה שזה השלכה מאוד משמעותית, כי לפעמים כשאדם הוא נופל כל כך הרבה ביצר, הוא כבר משוכנע שהוא והיצר זה חד. הוא ויצר הרע הם חברים טובים, וזה כנראה מישהו. אז ההבלטה הזאת של מה פתאום יצר הרע זה לא שייך בעם ישראל, בעם ישראל הם כאלה וכאלה וכאלה, הם בנים להשם, עבדי השם, אומה שלמה ועליונה, אז זה לא מתאים שם. כמה שמלן, שורה התחתונה, נכון, זה באמת לא מתאים שם. יש יצר רע מסיבות נוספות, כמו שעוד ידיך להתברר פה. הוא לא חלק מאיתנו. זה משמעותי מאוד. דבר השני, שהוא הולך להסביר אותו עכשיו, טוב, אבל יש יצר רע, וזה לא בטעות. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, יש מאמר חז"ל, בראתי יצר הרע. בראתי לא תבלין תורה, הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יצרה, זה מכוון, יש לזה תכלית, יש לזה ייעוד, יש לזה אפילו סיבה חיובית, טובה. כן? זה טוב היצרה רע. זה מבט מאוד עמוק. במישור המוסרי שלנו מול יצרה רע הוא כשמו כן, הוא רע. אנחנו נלחמים בו, כמו שהמסילת ישר אומר, מלחמה, פנים ואחור. כל הזמן צריך לשים לב איפה הוא מנסה סובב אותנו. אבל במבט פנימי, במבט אמוני, צריך להבין שלא לתוהו ברעה. הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר לתוהו, שום דבר בטעות, שום דבר שהוא לא חלק חיוני, הכרחי, חיובי, בבניין שלמות של האדם, שלמות של עם ישראל. כן? צריך שיהיה לנו יצר הרע, במובן אמוני. אז קודם כל מה שלמדנו פעם שעברה, זה היה לפני שבועיים, שהוא הסביר פה שבגלל שלעם ישראל יש מעלה מאוד מאוד עליונה, מעלה שיוצאת מן השיעור, יוצאת מן המוגבל. זוכרות הביטויים האלה שדיברנו עליהם עברו שבועיים. השיעור והמוגבל, מסביר המהר"ל בכמה מקומות, שהעולם הזה הוא מאוד מוגבל. העולם הזה הוא משוער. משוער, כמובן, יש לו שיעור, יש לו מידה. כן? השולחן הזה הוא מוגבל, יש לו שיעור. כן, שמיים אין להם שיעור, כן, הם מתפשטים בלי סוף. טוב, גם להם יש שיעור, אבל לעומת השולחן הם לא מוגבלים, הם אינסופיים. כמו שנקרא, השמיים הם הגבול, הכוונה אין גבול. יש ביטוי כזה. כל דבר חומרי, כל דבר בעולם הזה החומרי הוא מוגבל, הוא משוער, הוא מדוד. כמו תוחלת החיים של האדם, תוחלת החיים של איזה עץ, כל דבר. כוכב אפילו, גם אם זה יהיה מיליארדי שנים, גם הוא בסוף יתפורר, כי הוא נברא, הוא חומרי. חומר מסוים, והוא משוער ומוגבל, והוא בעל תכלית, בעל גבול. עכשיו, הגדרה הזאת ברורה, כל העולם החומרי, כל העולם הזה, הוא תחת הגבולות. בסדר? הוא נברא במספר ימים, הוא התקיים מספר אלפי שנים עד ימות המשיח, וגם אז דברים משתנים, שש שיט אלפי שנה היה ועלמה, בשביעית העולם משתנה, יש כל מיני גבולות. אבל זה הכל העולם הנברא. יש מימד הרבה יותר עליון מזה, הרבה יותר נצחי מזה, כן? שמעל העולם הזה, שקודם לעולם הזה, שהוא לא מוגבל. כן? לא היו ימים, שעות וגבולות ומטרים וסנטימטרים קודם שנברא העולם. כן? האין סוף, מה שנקרא, האין סוף האלוקי. ישראל הם מצד אחד בעולם הזה, הם קיימים פה בעולם הזה, אומה ממשית בתוך העולם הזה, ירדו למצרים, יצאו משם כעם וכולי, עם בין העמים מצד אחד. מצד שני, הם לא כל כך שייכים לעולם הזה. זה קצת דומה למה שהרמח"ל מביא במסילת ישרים על הבת מלך. כן? משל לעירוני שנסע בת מלך. בת מלך היא באה מהארמון, היא באה ממקום מאוד עליון. והיא ניסית לעירוני. עירוני זה אחד ככה מהשכונות, ככה אחד לא... אבל יש פה איזה פער ביניהם. יש לה כל מיני שאיפות ששייכות לבית המלך. שאיפות שייכות לעולמות עליונים יותר, שלמים יותר, מתוקנים, אלוקיים יותר. ושמים את הנשמה העליונה הזאת, הבת מלך הזאת, בתוך גוף חומרי, בעולם מגושם, ויש פה איזה פיצוץ, איזשהו מתח גדול מאוד, הם לא מתאימים אחד לשם. כן? אז עם ישראל מצד אחד הם שייכים לישראל קדמו לעולם, כך חז"ל אומרים, כמו שתורה קדמה לעולם, התשובה קדמה לעולם, גם ישראל קדמו לעולם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בורא אותם כאומה ממשית בתוך העולם הזה. והעולם הזה, אמרנו, הוא מוגבל, הוא חומרי, הוא מצומצם, הוא משוער. הוא לא נותן לעולם הרוחני, האלוקי, הנשמתי, להתגלות במילואו. עד כדי שאדם מסתכל במראה, והוא מסתפק, הוא נשמה או גוף. טוב, הוא מבין שיש לו גם וגם, אבל מי מנהל את החיים? מי בעצם, מה הכי נוכח אצלי ביום-יום? הגוף שלי, לא רק הגוף הפיזי. המעמד שלי, המראה שלי, ההצלחות הגשמיות שלי, הצלחות החברתיות שלי וכולי, או העולם הפנימי שלי. כן, מה אני? אני כזה או כזה? אז זה איזשהו פיצוץ כזה. חז"ל קוראים לזה פלא. נכון? בגלל זה שאנחנו מברכים אשר יצר, אז אנחנו חותמים מפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? מה הפלא הזה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת האדם, שקשר רוחני בגשמי? הדביק נשמה בגוף. כן? יש את העליונים, המלאכים, זה הכל נשמתי, אלוקי שלם. יש את הבעלי חיים, שהם חומריים, גשמיים בלבד. והנה האדם, זה מין החלאה כזאת, כלאיים של רוחני וגשמי. זה פלא, פלא הכוונה דבר שיוצא מגדר הרגיל. זה מפליא, מפליא כל רואה, זה מפליא לעשות. אז בישראל זה בולט עוד יותר, כי הנשמה שלהם הרבה הרבה יותר גדולה מכל שאר העמים. והמפגש של הנשמה הזו, עם עולם חומרי, בפיצוץ, העולם החומרי הזה, הוא מאיים. הוא מאיים להשתיק את קולות הנשמה, להשתיק את המצפון, להשתיק את השאיפות להתעלות, להתרוממות, לטהרה וטוב וכולי. כן? כי הגוף הוא חומרי, הוא פרטי, הוא אינטרסנטי, הוא אגואיסטי. הוא חי את עצמו, הוא לא מעניין אותו לתת לאחרים, הוא בעיקר מושך אליו. כן? לעומת זאת הנשמה, היא רוצה להתפשט, היא רוצה להשפיע, היא רוצה לרומם, לתאר. אז זה מה שקורה שעם ישראל מגיע לעולם הזה. הוא לא מתאים פה לגמרי, ומילא כל העולם הזה קם נגדו. היצר הרע זה לא איזה דמות שמסתובבת לפעמים, פה ושם, אלא זה כל העולם החומרי, הוא מיצר, זה היצר, הוא מיצר, הוא סוגר על הנשמה שלנו, חונק אותה, לא נותן לה להיות עצמה. אבל אם אדם מתגבר, ונאמן לנשמתו, אפילו בתוך עולם כזה יצרני, מיצרני, אז הוא מגלה פה את הנשמה שלו במדרגה הרבה יותר עליונה. כי בעולם הנשמות, הנשמה היא מהירה. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחביא אותה. חז"ל אומרים מסכת ברכות, הנשמה היא בחדרי חדרים. עד כדי שלפעמים בעל הנשמה עצמו שוכח שיש לו נשמה. מתמסר לכל התענוגי הגופות והדברים החומרים של העולם הזה. הוא שוכח שיש לו נשמה. לא עלינו. כן, המון המון מאמרי חז"ל הם רק נועדו להזכיר לנו. כן? יש שיפיות כזה, שימו לב אל הנשמה. מכירות את זה? שימו לב אל הנשמה, לשן שבו והחלמה. לא מכירות, שורה, מי שלא מכירה, שורה בית. זה פיוט פשוט נפלא. שימו לב. שימו לב, שימו לב, צריך לשים כמו שיש תמרורי עזרה, שימו לב אל הנשמה, צריך תזכורות כאלה כל הזמן. זה כל עבודת השם, התפילה, מה? כל עבודת השם, התפילה שלנו, המצוות, זה הכל להנחיח את הנשמה שלנו, לעורר אותה, להעצים אותה, לתת לה מקום מרכזי בחיים שלנו. ובעולם הזה, זו התמודדות, זו התמודדות של 120 שנה. כמה אני אוכל להיות נאמן לנשמה ולא משועבד לגוף? יש לי גוף, אבל מי מתווה את החיים שלי? העולם הפנימי, הנשמתי. כל מי שמשתדל, משתדל לחיות על פי שכן ארוך, הוא מנחיח את הנשמה שלו. כי הוא חי על פי השכל, חי על פי התורה, חי על פי רצון השם, לא על פי הרצונות האישיים שלו. כן. למה את שואלת?
לא, כי גם לגויים יש יצר הרע.
נכון. אז את יפה, אז יש לך משוואה. אם יש להם יצר רע, משמע שיש להם נשמה. נגיד, לכלב, לא נגיד שיש לו יצר רע. לפעמים כלב רע, אבל זה לא יצר רע. זה הטבע שלו, כי גם אין לו נשמה אין בו. נכון. יש בזה מחלוקות בראשונים. מה שברור זה שלגויים יש צלם אלוקים. בסדר? אם יש להם נשמה זה עוד משהו. מה ההבדל בין צלם אלוקים ונשמה? זו סוגיה מאוד, מאוד עמוקה. יש להם ודאי צלם אלוקים, יש להם מעלה אלוקית. יש להם את זה. עדיין, לישראל יש מעלה אלוקית שהיא הרבה הרבה יותר רימנית. כן? בוא נגיד שהמעלה האלוקית, הצלם האלוקי שמתגלה אצל האומות העולם, כשהוא מתגלה במצב האופטימלי שלו, אז הוא יכול לעורר אותם להיות אנשים טובים וישרים. כמו עולם חברתי, מוסרי, מתוקן. בסדר? אצל ישראל זה קלות נפשה לאלוקים, זה כבר דבקות אלוקית. זה שאיפות נשמתיות אחרות.
כן?
בדיוק. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ככל שהצלם אלוקים יותר עליון, אז יש פער יותר גדול בינו לבין העולם הזה. זה היצר הרע. כן? זה לא איזה יצר רע, איזה משהו, אוף, חבל שהוא נברא הזה. לא, כל העולם הוא כזה, הוא בעצם מיצר לגילוי האלוקית שבן. כן? זה המתח שנוצר. כן? בעלי החיים לא סובלים מהעולם הזה. הם חומריים והם מרגישים בנוח בעולם הזה. גם מות העולם, שיש להם, יש להם צלם אלוקים, יש להם מעלה אלוקית, יש להם איזושהי תכונה פנימית אלוקית, העולם הזה הוא לא כל כך מאיים עליהם. יכולים להסתדר איתו מאוד בקלות. אם הם יהיו נאמנים לשבע מצוות, אז לא יהיה להם סתירה ומתח בין הגוף לנשמה. אצל עם ישראל המתח הוא הרבה יותר גדול. כדי ליישב את המתח הזה בין הנשמה שלנו לעולם הגוף האישי שלנו, לעולם החומרי, צריך תרי"ג מצוות. צריך המון המון מצוות, המון גבולות והמון מעשים, כדי שאנחנו נוכל לגלות את הנשמה בעולם שהוא כביכול מאיים עליהם, מאיים על הנשמה. כן.
אז כאילו
ככל
שהפער בין החומר
לרוח אצלנו יותר גדול, נכון. לכן כתוב שבישראל יצר הרע מתגרה יותר מכל שאר האומות, ובצדיקים עליונים יצר הרע מתגרה בהם עוד יותר. כתוב בתלמידי חכמים יותר מכולם. זה יושב בך גמרא שם, מסכת סוכה, שקראנו לפני שבועיים. לא, צדיק, זהו, צדיק הוא הפער עוד יותר גדול. הוא מדקדק איתם הרבה יותר. הם צריכים, יש להם התמודדויות שאנחנו אפילו לא מכירים. כך חז"ל אומרים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ככל שאדם גדל, הייתי אומר הפוך. ככל שאדם מתרומם, זהו, זה צרה, זה כאילו זה נשאר שם למטה. ככל שאדם מתרומם, מתאר, הוא יותר טוב, יותר זך וכולי, אז איפה אינו יצריך? אבל לא, הוא אומר, ככל שהטוב שלנו מתעצם, אז כל הכוחות מתעצמים במקביל. כן? יכול להיות שצדיקים עליונים זה לא יצר הרע כמו שאנחנו מכירים אותו. זה עולמות פנימיים, מחשבתיים, הרגשיים, כן? הרב קוק כותב באחד המאמרים, שחלט הפסקאות שלו, שהוא צריך לחזור בתשובה. כן? על מה הוא צריך לחזור בתשובה? על המידה, על המינון של עבודת השם ביראה ועבודת השם באהבה. הוא מרגיש שזה לא מספיק מדויק אצלו. טוב, זה צרות של הרב קוק, כן? אבל לא, הוא רציני, הוא יש לו שם איזה קושי בדבר הזה. נו, הלוואי שיהיה לנו עבודת השם, אהבה, יראה, מה שלא יבוא, העיקר שאני עובדי השם. אבל קוקו, הוא צריך לעשות את זה בתשובה. כן? טוב. כן.
אני אשמח לחזור על המקום של מה ההבדל בין הצלם אלוקים בין
שאיפות מוסריות. כלומר, מוסריות, מה זה מוסריות? זה לא דווקא קשור לקדוש ברוך הוא, לא קשור לאל, לאלוקים, זה לא עבודת אל. אלא זה להיות אדם ישר והגון, ויש כאלה. יש כאלה. זה השאיפה שלהם. המצב האופטימלי שאומות עולם יכולות להגיע אליו, זה מצב שהם כולם שומרים שבע מצוות בני נוח, ובעצם מקיימים חברה מוסרית מתוקנת. גם את זה הם לא מצליחים כל כך לעשות. בעיקר עסוקים בלהרוס את צלם אלוקים. ובישראל זה אין סוף. לדבוק בקדוש ברוך הוא. צמאה נפשה לאלוקים. בסדר? זה מה שדיברנו. עכשיו, המתח הזה, הוא ככה העולם נברא. זה לא איזה טעות, זה לא איזה עונש, זה לא איזה פספוס אלוקי שיש פה יצר רע, אלא עצם זה שיש עם כמו עם ישראל שמגיע לעולם הזה, יש מתח. המתח הזה משתנה בזמנים שונים. כן? אמרנו ש... על אדם פרטי מישראל, ככל שהוא מתעלה, אז בהתאם גם יש לו יצר רע. זה לעומת זה עשה אלוקים, זה כל הזמן. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, גדל יחד איתו. אבל יש תקופות כלליות באומה שיצר רע הוא מתגבר יותר. אז לפי המשוואה שאמרנו קודם, מתי הוא מתגבר יותר? כשהמעלה מתגברת יותר. כי ככל שהמעלה היא מתעצמת, אז יש יצרים אל מול זה. אז אם אנחנו מסתכלים על הדורות בעם ישראל שהיו בהם נפילות גדולות מאוד, אז בית ראשון, בית שני, כן, שחז"ל מדגישים, כן, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה ושנאת חינם בבית שני, אז אנחנו יכולים ללמוד שבאותה עת, אל מול אותה קריסה גדולה, החטאים הכי נוראיים, שלושת העוונות החמורים האלה מיהרג בעל יעבור. חז"ל אומרים ששנאת חינם שקולה כנגד שלושת העוונות החמורים האלו. אז מבינים איזו מעלה הייתה בבית ראשון, איזו מעלה הייתה בבית שני. מעלה כל כך עליונה שאנחנו לומדים אותה מהכישלון. מהכישלון אפשר לדעת איפה היינו לפני הכישלון. בסדר? זה המשוואה הזאת ברורה? איזה עוד? כן.
גם?
שמה? כן, לפעמים נפילות גדולות מאוד, הן מעידות על מעלה גדולה שהייתה להם, או אולי נשמה גדולה שיש בהם, שהם לא מצליחים לגלות אותה בפועל, מילא כל הצלעים גדול, הפוטנציאל של ההתרוממות הוא גדול, מילא גם הנפילות שלהם הן קשות, כן. זו זהירות עם זה, כי להגיד שהחוטאים הכי גדולים, הם היו להם מעלות עליונות, או שיש להם נשמות עליונות, זו זהירות בזה, אבל כן, זה נכון, זה נכון. נכון? נכון. ואנחנו לא מוצאים אותה לפועל, אז ההתרסקות היא בהתאם. עכשיו, יהיה לנו בית ראשון, שלוש הבנות, בית שני, שנאת חינם, ואיזה עוד חטאים היו לנו? סליחה שאנחנו מונים פה את הפגמים של עם ישראל, רוצים ללמוד על המעלות שלהם. מה?
חטא
עגל וחטא המרגלים. כן? חטא עגל זה אולי החטא. ככה ילך המראה ויסביר פה. כן, הוא הולך עכשיו להסביר לנו מה היה בחטא העגל. למה? הוא הולך להסביר, לא היה חטא יותר גרוע מחטא העגל. גם החטאים שהחריבו את בית ראשון, גם בית שני, גם חטא המרגלים, כן? לא היה שום דבר שדומה לחטא העגל. חטא המרגלים זה חמור מאוד. זה גם, כתוב שם, אתם בכיתם בחייה של חינם, יקבע לכם בחייה לדורות, בתשעה באב, בית ראשון יחרב, בית שני יחרב, זה הכל מחטא המרגלים. זה לא איזה משהו קטן. אבל חטא העגל, הסביר המהר"ל שזה החטא הכי גדול. למה? אתה צריך להסביר את זה, כן. לא רק בעוצמה של החטא, אלא גם בתוכן של החטא. כן? כי בחטא המרגלים, המאיסה היא בארץ ישראל. חטא העגל, כן? מעשו בארץ חמדה, זה הביטוי. מעשו בארץ חמדה. יש להם מאיסה, הם לא רוצים את ארץ ישראל. שזה חמור מאוד. אבל חטא העגל זה מאיסה. בריבונו של עולם. כן, זה כפירה. כן, אז מה זה שונה מעבודה זרה שהיה בבית ראשון? חטא העגל לשיטות שזה עבודה זרה, שיטות בראשונים שזה לא היה עבודה זרה, שזה היה פחות חמור מזה, אבל השאלה, הדעות שזה עבודה זרה, זה שזה גם בבית ראשון. בית ראשון גם היה שפיכות דמים וגילוי עריות, הייתה שם חגיגה נוראית. כן? אבל לא, מתן תורה זה מדרגה כזאת שלא הייתה כמותה לא לפניה ולא לאחריה. מדרגת הדבקות בשם שהייתה בישראל במתן תורה, לא היה כמה. גם לא בבית ראשון. בית שני ודאי שלא, זה בית מדרגה פחותה יותר, אבל אפילו לא בבית ראשון. כן? על מתן תורה, הרי מתן תורה, אז חז"ל דורשים שהקדוש ברוך הוא כמו האיש, וכנסת ישראל עם האישה, והתורה זה האירוסין, ורסתיכי לעולם. אל תקרי, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה, האירוסין, הרסתיכי לעולם. נתינת התורה זה בעצם הקשר, הייחוד, הזיווג, כביכול, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עד שחז"ל אומרים שחטא העגל, ממש ברגע מתן תורה, בשנייה שמתן תורה שם משה על ההר, ובשיא וביום ה-40, חטא העגל. חז"ל אומרים על זה, עלובה, קלה, המזנה תחת חופתה. שעכשיו חופה, הקדוש ברוך הוא ומשה, הוא מוסר לו את התורה, את הדבקות הנצחית בין הקדוש ברוך הוא לישראל, והם הולכים וחוטאים בעבודה זרה. כן? כמו קלה שהיא בורחת מהחופה ומקלקלת את הכל. כן. הם לא היו חייבים ליפול שם. אנחנו, כתוב שכולנו עמדו על הר סיני. זאת אומרת שכולנו היינו בחטא העגל. נכון? זה לא שוכחים את הצד הזה. כן? כולנו לא יכולים לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא לא מביא לנו ניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. זה מה שיוצא מהמון מאמרי חז"ל. רבי נחמן עוזר אומר זה מפורש, אבל זה מצפים מאיתנו, כן? כמו שמהם היה מצופים. והעמידה על הר סיני, הם גם קנו את המדרגה הזאת במידה מסוימת. מה קרה בהר סיני? עניתי על השאלה, רק זה שלא לא לגמרי. זאת אומרת, מצפים מאיתנו, כל מה שמוטל עלינו, אנחנו יכולים לעמוד בו. ואת הר סיני יכולנו לעמוד בו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוהים אתם, כן? אתם תהיו כאלוקים. מה זה כאלוקים? שתהיו נצחיים. כי חז"ל אומרים שישראל למדו על הר סיני, פסקה זוהמת הנחש. הנחש הייתי זוהמה בחווה, בעצם יצר מציאות שכל הצאצאים שלה הם יהיו מוגבלים. והיה להם מוות. אדם הראשון חווה לא היו אמורים למות. משחטא האדם הראשון והנחש הטיל זוהמת הנחש, זה ביטוי בחז"ל, שבעצם אומר אדם יש לו 120 שנה לחיות. יותר, פחות, אבל הוא מוגבל. משעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמה. אני אמרתי אלוקים אתם, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם עכשיו אלוקים. אתם כלומר אתם נצחיים. חטא העגל, חזרה הזוהמה של הנחש. כן? אבל אותו הרגע הקטן הזה שפסקה הזוהמה, זה כבר התביע בעם ישראל מדרגה מאוד עליונה. וזה עוד סוגיה אחרת. בסדר? אני רוצה עכשיו לקרוא איתכם גמרא בירושלמי. אתם מכירות את הירושלמי? יש את התלמוד הירושלמי, שהוא נכתב בארץ ישראל, בזמן שעם ישראל היה בבבל, והוא הרבה יותר קצר, הירושלמי. יש עליו הרבה פחות ביאורים, הרבה פחות מחלוקות. לא יודע אם אתם כל כך בקיאות בבבלי, אתם לא אמורות להיות בקיאות בבבלי, אבל סוגיה בתלמוד הבבלי יכולה להימשך דף, דף וחצי, שתי דפים, שש שאלות וקושיות ותירוצים ודחיות וראיות ועוד דחיות ומחלוקות. סוגיות בירושלמי הן לפעמים 4 שורות, 3 שורות, 5 שורות, דעה פה, דעה שם, מכריעים. הכל כאילו חד, חלק, בהיר, לא כי זה קליל. כאילו התורה בירושלים הייתה כאילו, הלימוד בירושלים יותר בהיר, כן? בבל היא נקראת בחז"ל ערא דחשוכה, כן? במחשכים מושבני אלוקים, זאת תלמודה של בבל. כי לא היינו במקומנו. אבל הלכה למעשה כתלמוד הבבלי. כי הבבליים ראו את התלמוד הירושלמי, הירושלמים לא ראו את התלמוד הבבלי. כן, הלכה כבבלי. בירושלמי, אבל יש שם מאמרים מאוד מאוד יפים. יש פה מאמר על מתן תורה. אומר ככה, אני בעמוד י' ג' מצד ימי למטה, בספר הישן, מי שיש, ובירושלמי דשקלים. כולם יש את זה? ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שאתם נאמרים. בירושלמי דשקלים רבי שמואל בן נחמן, בנחמני, אמר, הלוחות, לוחות הברית, אורכן 6 טפחים. ורוחבן שישה טפחים. כן, זה כנגד ה... יש כאלה שמציירים את לוחות הברית ככה, איך הוא מזה, שתי כאילו עם אליפסות כאלה. אז זה לא, לפי הגמרא בירושלמי, זה שישה טפחים על שישה טפחים, בערך פשוט ריבוע. כן? והיה משה תופס בטפחיים, שתי טפחים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. בסדר? זה איזה ציור כזה, איך ממש, הקדוש ברוך הוא אוחז בלוחות, כביכול, שרבנו אוחז בלוחות, ויש איזה שתי טפחים באמצע שאף אחד לא אוחז. הכוונה, רגע המסירה, נקודת המסירה. כן, נקודה שמצלמים תמיד. תחזיקו רגע שוב פעם, והנה, זה עכשיו מסירת הכתובה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, חטא העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הלוחות אליו, הוא לא רוצה לתת את הלוחות לעם ישראל. חטאו בחטא העגל, אי אפשר לתת להם לוחות, לא מגיע להם. גברו ידיו של משה וחטפן. הקדוש ברוך הוא ניסה, אבל משה היה חזק ממנו. אז כן, צריך להבין את המשמעות של התיאור המשלי הזה. פשוט שלא היה פה מאבק בין הקדוש ברוך הוא למשה. פשוט שמשה לא יגבר על השם. הוא שהקדוש ברוך משבחו, לאחר מעשה, הקדוש ברוך משבח אותו. לכל היד החזקה יש למה ליד הדגברה על ימינה. יש למה, כמו הקדוש ברוך מברך אותו, יהיה לך שלום, יהיה לך טובה, ליד שגבר על ימינה. ימינה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא ימין השם. עד כאן. כלומר, הקדוש ברוך ברגע מסירת הלוחות, זה בעצם הפסגה של כל ה-40 יום שמשה רבנו נמצא על ההר. הבא, הקדוש ברוך אומר את כל התורה כולה, לא יושב, לא אוכב וכו' וכו', אבל שיש את, גם בתוך מעמד הר סיני יש את הנקודה, נקודת השיא. נקודת השיא של מי? זה נקודת השיא לא רק של משה רבנו שמקבל את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, זה נקודת השיא של עם ישראל. זה נקודה שבה הקדוש ברוך הוא נותן את בריתו, נותן את התורה לישראל, אשר בחר בנו ונתן לנו. זה הרגע, זה השנייה הזאת. וגם בתוך השנייה הזאת יש את הקדוש ברוך הוא מחזיק את הרוב, אחרי כמה דקות אז משה מחזיק את זה, אז גם רגע המסירה שהם ממש מחזיקים את זה שווה בשווה. כן? זה תורת השם ותורת משה ביחד. זה בעצם הציור של הדבר. זה מה חז"ל מלמדים פה. עושים מלמד פה שיש פה זה נקודת מעלה מאוד מאוד עליונה בישראל. וברגע הזה היה חטא העגל. כמו הקריסה הגדולה, הנפילה הגדולה, החטא הכי גדול בישראל, מתי הוא בא? כשהם, לעומת זה, במעלה הכי עליונה שרק יכולה להיות. לא הייתה מעלה כזאת, לא לפני זה, לא אחרי זה. לא בית מקדש ראשון, לא בית מקדש שני, לא כל המעמדים, כל הנבואות, כל המדרגות, כל המעלות, כל הדורות הכי עליונים, אף אחד לא התקרב לנקודה, למעלה שהייתה לישראל ברגע מסירת התורה. ולמה חז"ל כל כך חשוב להגיד שמשה אוחז בשתי טפחים, הקדוש ברוך הוא בשתי טפחים, יש שתי טפחים באמצע, בסדר, הוא מסר לו את הלוחות, מה? את הגודל שלהם אנחנו צריכים לדעת, שישה שישה, ומה זה משנה שהוא אוחז בשתיים והוא אוחז בשתיים? אז הוא ילך להסביר מה לומדים מהפרטים של חז"ל בירושלמי על רגע המסירה. בואו נמשיך. בדבר זה באו לבאר לך, כי אותה שעה, ממש באותו הרגע, היו מוכן לחטא, מי? היו מוכנים לחטא? ישראל. מוכנים, הכוונה, קרובים מאוד לחטא, מסוגלים לחטוא מאוד, בהתאם למעלה העליונה שהם הגיעו אליה, החטא הוא מאוד גדול אל מול זה. כאשר ניתנה להם התורה דווקא. לפי הסברה, הראוי בהפך זה. מה עכשיו מתן תורה, מתרוממים, מי חושב בערך על חטאים, מי יכול לחשוב עכשיו על עבודה זרה? כן, כי בשעה שניתנה התורה היה ראוי שיהיו יותר צדיקים. אבל זה לא ככה קרה. באותה השעה דווקא באו לידי החטא הגדול. למה? זה לא כי הם רעים. לא, כי הם כל כך טובים, כי הם כל כך במעלה עליונה, אז תמיד יצר רע הוא בהתאם. כל זה מפני כי השטן, הוא היצר רע, היה מתגרה בישראל בשביל אותה מעלה שקנו ישראל באותה שעה. שאין למעלה מזה. אין מעלה יותר עליונה מזה. לא הייתה לפניה, גם לא הייתה אחריה. וכך אמר, כי הלוחות היו טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, וטפחיים בידיו של משה, וטפחיים רווח באמצע. למה התיאור של שתי טפחים, שתי טפחים, שתי טפחים? מסביר. דבר זה החיבור הגמור ודיבוק הגמור שיש לישראל עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, ממש אוחזים בזה ביחד. אם התורה עדיין אצל הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז המעלה הזאת עוד לא שרתה על ישראל. אם ישראל כבר קיבלו את התורה, אז לכאורה יש להם את המדרגה הזאת. נכון, יש להם, אבל ברגע המסירה יש פה איזושהי דבקות. יש פה דבקות שאין דומה לה לנקודה הזאת. כי על ידי התורה יש לישראל דבקות על הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שאיש ואישה הם דבקים על ידי ברית הנישואין ורסתיך לי לעולם, אז כך גם הקדוש ברוך הוא וישראל, הדבקות ביניהם היא סביב התורה. ואילו עדיין לא ניתנו הלוחות לפני מתן תורה, הרי אין כאן החיבור, עוד לא נעשה פה הברית הזאת, כיוון שלא ניתנו עדיין הלוחות, ואין ישראל עדיין החיבור. ואם כבר ניתנו הלוחות, אחרי מתן תורה, אם הכל היה עובר חלק בלי החטא העגן, הרי כבר ניתנו הלוחות, ואין כאן דבקות של השם יתברך. יש דבקות, אבל לא בדבקות השיא של אותו הרגע. כי עיקר הדבקות כאשר נותן להם, בזה מתחבר להם. כן? עכשיו, מה זה חשוב שיש תפחיים פה ויש תפחיים פה ויש תפחיים באמצע? באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא אוחז ומשה אוחז, אז זה הרגע המסירה. מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא היה אוחז בשלושה תפחים וישראל, משה היה אוחז בשלושה תפחים? כלומר, היו אוחזים בזה לא ככה, אלא אוחזים בזה ככה. מה בעיה? הנה, גם כן זה הדבקות, זה החיבור, הם שווים פה, הם ממש מתחברים פה, משה והקדוש ברוך הוא מסירת התורה. לא, דווקא שיש חלק ריק באמצע, אז יש פה איזה משמעות. מה המשמעות בזה? משמעות בזה הולך המראה להסביר על פי ההלכה. למדתם בבא מציעא? טוב מאוד. לא, אין לי סורים עוד בבא מציעא. כולם אומרות, כן, כן, אז הייתי מודאג. בבבא מציעא כתוב שני אנשים שמצאו טלית. טלית זה גם כינוי לכל סוג של בגד. כן? וזה בגד שהוא בעצם הפקר. וכל מה שמרים אותו זוכה בו מן ההפקר. אמר לעשות, שניהם מרים אותו בו זמנית, כן, שניהם, זה אוחז פה, זה אוחז פה. אז מה עושים? אז הדין הוא שזה לא, נוטל כל מקום שידו אוחזת, כלומר כל מקום שהיד שלו זה כבר, וזה ודאי, הוא כאילו קנה את זה בהגבהה, וגם השני, אבל מה עם השטח באמצע? זה יכול להיות איזה בד ארוך מאוד. אז מה זה? יחלוק. את החלק האמצעי, צריכים לחלוק חצי חצי. טוב. אומר שם רש"י, הם צריכים לחלוק אותו כי הם שותפים על החלק האמצעי. נחשבים שותפים. למה זה נחשב שותפים ולא כל אחד מקבל חצי? כל אחד יקבל חצי אחר כך. קודם כל שותפים. כן? זה כמו שאם יש עם אדם נפטר בסיבה טובה, ומשיך אחריו הרבה בנים, אז כל הבנים הם שותפים על נכסי האב. זה לא שישר זה כבר מחולק לפי מספר הבנים, הם שותפים. יש איזה משמעויות לגבי מעשרות, לגבי שקלים שצריכים לתת כשיש בית מקדש, אם הם שותפים או שכל אחד יש לו את החלק שלו. זאת אומרת שזה הרבה השלכות. אבל מה שהמהר"ל רוצה להביא מהגמרא הבא מציע, שהוא יציין עוד רגע, שהחלק החלק ברקע, באמצע שהם לא אוחזים בו, שמה שחז"ל מתארים, שיש טפחיים חלקים, טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, טפחיים ביד משה, טפחיים ריקים. הטפחיים הריקים האלה, הקדוש ברוך הוא ומשה הם שותפים. מה הוא רוצה להביא עם שותפות? זה לא שותפות רגילה עם הקדוש ברוך הוא. השותפות זה דבקות. כן? הם ביחד, הם אחודים בדבר הזה. כן? שני בנים שירשים, הם צריכים לתת מעשרות ביחד מהתבואה שהם ירשו, כי הם שותפים לזה. אז פה התורה היא בעצם יוצרת שותפות בין הקדוש ברוך הוא לישראל. משה הוא בא כוחו של ישראל פה. כן? זה שותפות, זה הכל מבטא את הדבקות העליונה שיש פה. אם בחז"ל היו מתארים שהקדוש ברוך הוא בשלוש טפחים ומשה בשלוש טפחים, אז אין שטח ריק שהם שותפים בו, אלא הוא יש לו שלושה טפחים פה, משה, והקדוש ברוך הוא יש לו שלושה טפחים, אז בסדר, אז יש פה איזה מעברת תורה, אבל אין פה שותפות, אין פה דבקות. הטפחיים הריקים האלה מבטאים שיש שותפות בין הנותן והמקבל, מבטאים את הדבקות, את הקשר, כן? על הדגש של הטפחיים באמצע. כן, שיש איזה משהו שהוא של שניהם, ולא מבורר מה של מי, זה הכל של שניהם. כן, כי זה עוד לא מחולק, זה עוד לא מבורר. אם הם היו אוחזים בצמוד ולא היה שטח ריק, אז כל אחד ידע לו את החצי שלו, וזה פחות שותפות. הכל בא להמחיש, אפילו בתיאור של חז"ל על השתי טפחיים הריקים האלה, נותן את גודל הדבקות שהייתה. בואו נמשיך פה. כאשר היו טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, וטפחיים ביד משה, שמקבל התורה בישראל, בעבור ישראל, וטפחיים חלק, זהו החיבור הגמור. כלומר, זה נקודת הדבקות, שיא הדבקות בין הקדוש ברוך הוא לישראל. לא הייתה לפניה, גם לא הייתה אחריה. כן? כל הדבקות שלנו בשם במשך כל הדורות, בית ראשון, בית שני, וגם באופן אישי, פרטי של כל אדם, הכל, 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 זה בעצם חלקים, זה רשמים, זה גרגירים, מאותה דבקות שהקדוש ברוך הוא בא ודבק בנו במתן תורה. כן? מכוח הדבקות הזאת שהקדוש ברוך הוא דבק בנו, אנחנו יכולים לדבוק בו. הוא זה שיצר את השותפות, את החיבור, את הדבקות הזאת. ולכן כל הדבקות בשם, זה בא משם, מיבוא גוי, שנשמתו לא הייתה בהר סיני. כן, אז הוא לא יוכל, אין לו את הדבקות הזאת בהשם. אין לו את זה. קדוש ברוך הוא. כן. מה? מה השאלה? כן. תשאלי איך. אז זה לא, יש ספר, תפארת ישראל, שם יש לו שם איזה הסבר על זה. כי ככל שהוא מעצים את המדרגה של עם ישראל, עם ישראל הם כאלה, הם כאלה, הם כאלה, הם כאלה, וקיבלו את התורה מהשם וזה. רגע, אז איך אפשר להתגייר? כאילו, זה לא... אין לגר את אותו, את אותו התכונה הנפשית. אז אומר המהר"ל, זה גיור. זה גיור. גיור זה לא רק משהו טכני שקבלת עול מצוות, גיור זה אדם יכול לקנות את התכונה הנפשית הזאת. הוא יכול לקנות את כל מה שיש לעם ישראל בנפש. הוא יכול אפילו לזכות לנבואה, שזה כאילו איזשהו גילוי מאוד עליון. כך אומר הרמב"ם. כן? יש כאלה שאומרים ש... כאילו, שואלים את זה, איך גר יכול לזכות נבואה? היה אחד הנביאים, היה גר. הוא יכול לזכות, על ידי הגיור. זה הפלא של הגיור. זה הכל נובע מזה שיש לו כבר איזשהו צלם אלוקים, יש לו מעלה אלוקית. נגיד, קוף להבדיל, לא יכול להתגייר. לא משנה מה נעשה. אבל אדם שנברא בצלם, הוא יכול להתגייר, כמו יש לו את הבסיס לזה. כן? טוב, בואו נמשיך פה. כי אלו שני טפחיים חלק אשר ביניהם, משותף פה הנותן והמקבל יחד, כמו דווקא החלק שמבטא שום דבר. פה הקדוש ברוך הוא אוכל, בצד השני משה אוכל. באמצע יש שטח ריק שאף אחד לא תפס, אז מה זה? טוב, גם בשטח הריק הזה הוא מורה את השיתוף. וכך קיים עליו, כך נפסק להלכה. שניים אוחזים בטלית, כן, אמרתם, הם מוצאים טלית ומתנפלים עליה, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים אותו שביניהם, כאילו הם שותפים. כן? וזהו החיבור והשיתוף הגמור. אז כלומר, בא המהר"ל, הוא לא בא לחטט לנו בכישלונות, עלובה קלה שמזנה תחת קופתה, ואיזה נורא זה שעם ישראל עובדים חטא העגל באמצע מתן תורה, מאיזה מין דבר זה. הוא רק בא קודם כל לתאר, להמחיש בינינו איזה גובה של מעלה התגלתה בישראל במתן תורה. כן? פסקה זו עמת הנחה, זה אומר שעם ישראל באותה עת חזרו להיות אדם הראשון קודם החטא. כן? זו מעלה מאוד 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 עליונה, תיקון כל האדם, תיקון כל העולם, פשוט שכל הקללות של אחת האנשים של חטא האדם הראשון, הכל התבטל, כל העולם תוקן. כן? כל העולם תוקן באותה עת. זו מדרגה כל כך עליונה שישראל יכלו לעמוד בה. יכלו לעמוד. יכולנו לעמוד, אבל לא הצלחנו. לא הצלחנו, איבדנו אותם. וכל המעמד הזה, זה הכל לוחות ראשונים, לוחות ראשונים באצבע אלוקים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הלוחות הניסיים האלה. קחו! זה בעצם, אם יהיה לנו את הלוחות הראשונים, כל העולם יכול להתרומם מכוחה. הכל יתוקן מכוחה. לא. הלוחות הראשונים, השניים כבר משה עשה אותם. והם לא עמדו בנס. בגמרא מתארים שהאותיות עומדים בנס, או סמך, נכון? יש סמך שכותבים סמך עם שבלונה, אז יש כזה את האמצע שלו, אז איך בלוחות עמד שם.
אבל איך זה יכול להיות? כי הוא יכול, חטא מוגלה,
כמו שחוזר בתשובה, שעולים את הפשעה, שחוקות, ואז שחושב אותה, ומתקרוב לתשובה. במקום שבעלי תשובה, עולים, אין צדיקים גורים, יכולים למות. את אומרת שאם בעלי תשובה, אז הם יכולים לחזור לקנות את מדרגות הלוחות הראשונים. נכון, אז אנחנו עובדים מאז. אנחנו נחזור ללוחות ראשונים. ככה הרב קוק כותב. הרב קוק כותב, לוחות ראשונים הגיעו, עשו לנו איזה סנבור כזה, קלטנו את זה, אחרי זה נפלנו משם, אבל זה נשאר לנו. לוחות הראשונים ישראל ראויים להם, והם יחזרו למדרגה הזאת. לוחות השניים, שזה מעשה אדם, כן? זה בעצם זו הדרך, הוא נדבק בלוחות שניים של מעשה אדם, תורה שבעל פה, נלך, נבנה את זה, הכל יחזור, רוח הקודש תחזור, הנבואה תחזור, וגם לוחות ראשונים יחזור, לכן הם גם שמורים בארון, כתוב, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, למה צריך לשמור שם שברי לוחות? זה משהו אספני, יש כזה איזה חיבה, זה השברים של הלוחות, טוב, בוא נשמור אותם, וזה, לא, אלא זו מדרגה שאנחנו נחזור אליה. ישראל פגשו אותם, הם היו שם לרגע, הנשמה שלהם ספגה את זה. כלומר, ניתה בהם הכוח לתקן את כל המציאות. תקן את חטא האדם הראשון, כן? תקן את חטא העגל. וזה גם חז"ל מסבירים את זה, אני פותח סוגריים, על פרה אדומה. כן? פרה אדומה היא באה לחפר על חטא העגל. איך יודעים את זה? כי חטא העגל זה עגל, פרה אדומה זה הפרה. כן? תבור, חז"ל אומרים, משל למה הדבר דומה? שעגל מטנף את האולם, תבור אמו, ותקנח, תנקה את זה. מה הכוונה? העגל, זו הייתה נפילה איומה של התרחקות מהקדוש ברוך הוא, על גבול של עבודה זרה, ותבוא אימו, הפרה האדומה, והיא בעצם היא מחפרת על חטא העגל. כן? וגם יש מאמר חז"ל אחר, שפרה אדומה היא גם מחפרת על חטא האדם הראשון. כי חטא האדם הראשון הביא לזה שיש מוות בעולם. והפרה אדומה היא מחפרת על טומאת מת. אז אני חושב שהפרה האדומה, מה? זה כדרך משל כזה, אבל הפרה היא בעצם מתקנת, הפרה האדומה היא מתקנת גם את חטא העגל וגם את חטא האדם הראשון, כי זה הכל תיקון אחד. כלומר, ישראל הגיעו לתורה, הגיעו למעמד הר סיני, יכולו לתקן את חטא האדם הראשון, הם היו במדרגה, איבדו אותה, אבל ממשיכים את התהליך, הוא תהליך שהוא הרבה יותר ארוך. אבל הוא חותר לשם, לשם אנחנו הולכים, אנחנו נחזור למדרגת לוחות ראשונים, נחזור לשם. זה שמשה אחז וקיבל אותם, כן? אז זה כבר, זה מונח אצלנו בזיכרון הגנטי, זה עוד הופיע, אבל שם אנחנו חותרים, כן. כן? זה הרבה דברים. קודם כל, בצורה פשוטה, קורבנות עולה הרבה כסף. הרבה כסף. מי שמחרה השבת בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת, זה בין 3,000 ל-4,000 שקל. תחשבו, כל מוצאי שבת יש עם כל המשפחה. כמה, מי דליק את האור בטעות, מי זה. זה רציני מאוד. וחז"ל אומרים שהריני מקריב את ממוני. כן, הממון זה כמו החיים שלי, זה כמו לתת משהו מהחיים שלי. אנשים לפעמים קשה להיפרד מממון יותר מהשגש להיפרד מחיים. כתוב שהאני דומה למת. מי שאין לו ממון, זה לא חיים. משמע מזה שהממון הוא חלק מהחיים שלנו. הוא לא כל החיים, וכסף זה לא החיים, אבל הממון זה חלק מהחיים שלי. שאני נותן סכומים גדולים של הממון, כן, אז זה כאילו אני מקריב את עצמו. דומה לזה, כמו שאדם מתענה, כן, הוא מתענה. מה הוא מקריב כשהוא מתענה? הוא מקריב מדמו וחלבו, הכוונה, כאילו, הגוף שלו נחלש, כאילו, הוא מוסר את האנרגיות שלו לגבוה. אז זה הכל ביטוי, במקום שאדם חס שלו מצטרך להקריב את עצמו, נותן מכוחותיו, מהאנרגיה שלו, מהממון שלו. זה ביור אחד של הדבר הזה. יש הרבה דברים הרבה יותר עמוקים, למה הקורבנות, שזה תיקון לכל החי, לכל הצומח, יש במשכן, במקדש יש גם מנחות ושמנים ויינות. כל הניסוך של המים, של השמן, של החיטים, של הסעורים, של בעלי החיים השונים, של העופות השונים, זה בעצם תיקון של כל החלקים האלה במציאות, של הדומם, של הצומח, של החי, שהכל יהיה לגבוה. כן? במקדש יש הכל, יש גם מתכות, המון מתכות, זהב, כסף, נחושת, כן? אבנים, כל הצדדים במציאות יתרוממו לזה. זה התיקון שלה. כתוב אפילו במדרש של העתיד לבוא, הבהמות ירוצו על כבש המזבח לבד. אני ארוצו שיגידו, רגע, תרדו, צריך לשחוט אתכם קודם. כן, כך כתוב. כל העולם הוא רוצה להיות קשור למקור שלו. קדוש ברוך הוא. כן? מקווה שאני את זה. כן. בבקשה. איך מה?
לדמיין את עצמי, נגיד, עומדת שם ורואה את זה. איך מגיעים למדרגה
להשחית, להשחית, פשוט. כן, להשחית אותו באכזריות, ככה זה נשמע. באמת להשחית אותו, זה איפתו, הוא לא מגיע עד הוואדי עד שהוא כבר מפורק לאיברים, ככה זה לא אומר. כן, רק מהמכות שהוא חוטף ב... כך כתוב במשניות ביום. טוב, זו סוגיה. יש לכם שאלה שנייה?
השאלה
השנייה. זאת אומרת, אם זה קרה, הקדוש ברוך הוא ידע את זה. אז מה החיסרון בזה שהוא ידע את זה? נכנס לסוגיית ידיעה ובחירה. אם השם יודע מה שאני הולך לעשות, אז אין לי כל כך בחירה במה שאני הולך לעשות. ידיעה ובחירה. סוגיה של... אם הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאני הולך לעשות, אז איזה בחירה יש לי? הכל... לא, אבל הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אנחנו נעשה. חטא הוא ידע, הוא ידע חטא המרגלים לא הפתיע אותו, שנו לא הפתיע הקדוש ברוך הוא. אז יש סוגיה גדולה מאוד. שאלות טובות יש לכם. לא תגיד את זה עכשיו. כן, מה זה?
זה התקופה שלנו, תקופה של... אם השנים אנחנו
נמדעת בית הרע, בטח, בטח. אבל היצע רע הזה אנחנו לא מכירים אותו בכלל. אם השואלים היום, מה היצע רע הכי פופולרי? השם ירחם על השאלה הזו. מה היצע רע של הדור הזה? מה שנקרא הכוכב. יצר עבודה עריות, נראה לי, אין מישהו איזה... לא, יצר עבודה זרה. איזה יצר עבודה זרה? ראיתם פה אנשים... לא, מה, פגשתם? יצר של עבודה זרה? יש חנות זרה, עבודה זרה. לא יודע אם זה קשור לזה. לא יודע אם זה קשור. לא, בסדר, אפשר. אמרתי כשום דבר אחר. נו, אז מה? אין לנו יצר של עבודה זרה. למה אין לנו יצר עבודה זרה? אם היה לנו יצר עבודה זרה, זה היה טוב? יצר עבודה זרה מתי מגיע? שיש לנו מעלת דבקות אלוקית גדולה מאוד. אם אין לנו יצר עבודה זרה, אפילו לא מכירים את יצר עבודה זרה, נשמע לנו משהו משונה, עזוי. מי עובד עבודה זרה היום? מה פתאום? מי דבק באלוקים היום? מי מכיר את זה בכלל? כאילו זה תמיד הולך ביחד. אז חז"ל אומרים שאחרי בית ראשון, בתחילת בית שני, חז"ל התכנסו, אנשי כנסת אולי התכנסו, וביטלו את יצר העבודה זרה. איך אנחנו לעשות את זה? כמו הבחורות אומרת שהם תפסו אותו, הכניסו אותו לתוך איזה צינור, שרפו את זה, עשו שם איזה תאי... זה ביורים משליים שיש להם הרבה רמזים. ביטלו את יצר העבודה זרה. וזה אנחנו לא מכירים אותו. אבל אם יצר העבודה זרה התבטלה, איבדנו עוד משהו במקביל. איזו מדרגה מאוד מיוחדת של דבקות אלוקית שאין לנו. אנחנו לא מכירים אותה אפילו. כן. זאת אומרת, הם שחררו אותו. אז הגרא אומר בביאור שלו, הספר שנקרא סדר עולם, הוא כותב שמה על המאמר חז"ל הזה, הם ביטלו את יצר עבודה זרה. למה הם ביטלו את יצר עבודה זרה? כי בתחילת בית שני בטלה הנבואה. נבואה זה ביטוי לדבקות אלוקים מאוד עליונה. נבואה קבועה, שמאות שנים הייתה נבואה קבועה. אהרון, מרים, משה, יהושע, שופטים, מלכים, זה עד חגי ישראל, מלכים בתחילת בית שני, מאות שנים של נבואה, נפסק. מה? זה הולך ביחד. חז"ל ביטלו את יצר העבודה הזרה, אולי הם אפילו לא צריכים לבטל אותו. הביטוי הזה שמסורים חז"ל, ביטלו אותה, הכוונה, מי שפסקה הנבואה, חז"ל רוצה ללמד לנו, ללמד אותנו, גם אין כבר יצר עבודה זרה. זה הולך ביחד. איבדנו את הנבואה בגלל חטאינו, על הירידה, על החטאים של בית ראשון ובית שני, במקביל אין לנו יצר של עבודה זרה. עכשיו העם ישראל חוזר לארצו, הוא חוזר לעצמו. כל הכוחות שלנו צריכים להיות... אנחנו רוצים נבואה, נכון? חזרנו לארץ, אנחנו רוצים נבואה, אתם רוצות נבואה? בסדר? אז זה אומר שאנחנו מוכנים גם ליצר של עבודה זרה. צריך להיות מוכנים לזה, זה בא ביחד, זה עסקת חבילה. כך כותב הרב בספר אורות האמונה. כיוון שהעם ישראל חוזר לארצו, הוא ודאי, שוב, לא היום, לא מחר, ודאי תחזור לו הנבואה, וכהכנה לזה יצוץ ויופיע גם יצר העבודה זרה. ככה הרב, כאילו, נשמע כאילו מנבא שחורות, מי רוצה יצר עבודה זרה? אבל לא, זה שלמות הרוחנית שלנו. אם אדם אין לו יצרים בכלל, לא יצר עבודה זרה, לא יצר כבוד, לא יצר עריות, לא יצר ממון, זה, הוא אדם? לא, אין לו כלום, הוא כזה לא חלק. זה שיש לנו כל מיני רצונות, ומתאהבות, זה משהו חיים. שיש לנו שאיפה לרע, ומול זה יש לנו גם יכולות להתרומם, לטוב גדול. אז כרגע אנחנו, כל עבודת היצר לנו סביב, סביב העריות. אני ממשיך פה, הוא יסביר שבעצם בלי יצר של עבודה זרה אנחנו חסרים. טוב, זה המצב שלנו. בסדר. כן. נכון, לא כל אחד יודע כל מה שיהיה, אבל ברגע שיש נבואה, זה לא יבטא את הבחירה החופשית. כי יחד עם ההתעלות המאוד עניינה של הנבואה, תהיה גם, יהיו גם יצרים של עבודה זרה, שאנחנו לא מכירים את העצמות שלהם אפילו. הכל אצלנו מוחלש, נכון? יש דבר כזה עם מחלות, וירוסים מוחלשים, אמרתי את זה נכון? זה מוחלש, זה יהיה, לא הולך את מוחלש. הנבואה, הדבקות האלוקים, ההשתוקקות שלנו לדרומות תהיה עצומה, וזה לעומת זה, גם הכוחות של התאוות שנצטרך להתמודד איתם. מה שהדור היום מתמודד עם, עם יצר של עריות לא היה לפני 30 שנה. וזה אומר שהדור הזה הוא גדול יותר, לא בזכותו. זה סדרי נשמות של הקדוש ברוך הוא. זה ברור, ברור, רב כותב את זה הרבה מקומות. כן, עם ישראל חוזר לארצו, יחזרו יצרים ותאוות של הידם. ככה רב כותב, זה ישמע מזעזע. אבל לא, זה אומר שהכל הולך לגדול. אנחנו לא מפחים לגדול. לא, כי כל דבר רע, כל יצר רע, אל מול זה יש פוטנציאל באותה מידה להוסיף טוב וטהרה, קדושה. בסדר, אנחנו לא מפחדים מכוחות חיים. ברוכות תהיו, תודה רבה.